בסיום פרשתנו, פרשת משפטים, יש תיאור שמתאר את ההקדמה למתן תורה. מצד הכלל שאין מוקדם ומאוחר בתורה, ואולי מצד ההבנה שבכוונה שמים את מתן תורה לפני פרשת משפטים ואחרי פרשת משפטים, כדי להסביר לנו, פרשת משפטים זה היסוד של כל תורה שבעל פה. כל תורה שבעל פה נמצא בפרשת משפטים. להבין את כל הדינים הרבים שנמצאים בה. להסביר לנו שכל התורה שבעל פה היא חלק ממתן תורה. אבל אני מבקש להתייחס היום בשיחה בעיקר למשפט אחד. ויקח ספר הברית, כן, כ"ד פסוק ז', פעם יחידה בתורה, שספר התורה נקרא ספר הברית. כתבו לכם את השירה הזאת. אבל ספר הברית רק כאן. שאלה ראשונה, למה? למה בכל התורה לא קוראים לו ספר הברית, ודווקא בפסוק הזה קוראים לו ספר הברית? ויקרא באוזני העם, ויאמרו כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע. מיד נגיע לחז"ל, אבל בפשט הדברים, איך אפשר לעשות אם אתה לא יודע, אם לא שמעת? אז מה הפשט בסדר הזה? מה זה נעשה? עוד לא שמעת. אז מה זה נעשה? צריך להיות קודם לשמוע ואז תעשה. אז אני מבקש להסביר את הביטוי נעשה ונשמע. דבר נוסף, זה הרי נאמר לפני מתן תורה. אז מה זה כל אשר דיבר השם? הוא עוד לא דיבר. היה צריך לכתוב כל אשר ידבר השם. אבל בעצם אם אנחנו היינו לכאורה כותבים את הדברים, היינו כותבים כל אשר ידבר השם, נשמע ונעשה. נשמע מה עושים ונעשה. ועדיין, כל הכבוד שעם ישראל, בניגוד לכל הגויים, מסכים לקבל את התורה. אבל חז"ל דווקא שמו דגש גדול מאוד על זה שכתוב נעשה ונשמע ולא נשמע ונעשה, בשני מקומות. מקום אחד, אמר רב אליעזר, בשעה שהקדימו ישראל נעשה ונשמע, משבחים את ישראל על מה? שהם הפכו את הסדר, שהם הקדימו נעשה ונשמע. יצא בקול ואמרה להם, מי גילה לבני רע זה שמלאכי השרת משתמשים בו? דכתיב ברכו השם מלאכיו גיבורי כוח, עושי דברו לשמוע בכל דברו. אז גם אצל המלאכים זה קודם נעשה ואחר כך נשמע. מה הדמיון למלאכים? ומה בדיוק תומן בחובו הרעיון הזה שהנעשה קודם לנשמע, כשאתה לא יודע מה עושים? ביטוי אחר של חז"ל, דרש רב שימי, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, ירדו סמך ריבו של מלאכי השרת וקשרו לכל אחד מישראל שני כתרים, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. ושואל כבר בית הלל, רואים, לא כתוב בשעה שאמרו ישראל, אלא כל המעלה היא בגלל שהם הקדימו. אז מגיע להם כתר אחד על ההקדמה, למה הם מקבלים שניים? משמע שכל השבח הוא הקדמה. אם כל השבח הוא הקדמה, שיקבלו כתר אחד, מעשה אחד, למה הם מקבלים שניים? ומה זה אומר לגבינו כמובן? מה אנחנו לומדים מאז שבני ישראל אמרו נעשה ונשמע? מה אני, מיכאל ימר, צריך לשנות בעבודת השם שלי בגלל מה שהיה אז? אני מבקש להביא שלושה פירושים. שלושתם אמת, כל אחד בוחן את הדברים מכיוון אחר, ואני חושב שדווקא השלימות של שלושתם חשובה לבניית האישיות שלנו. הראשון הוא המהר"ל, השני הוא הרב קוק והמגיד שמופיע במדרש, והשלישי הוא בית הלל. אומר המערב, כי גזירת השם יתברך על ישראל לעשות מצוותיו, וישראל נבראו על דבר זה לעשות גזירת השם יתברך אשר הוא גוזר עליהם. הקדוש ברוך הוא החליט, זה לא בחירה. עם ישראל מקיים תורה, נקודה. גזרה, השם יתברך על ישראל לעשות מצוותיו, ובשביל זה הוא ברא את עם ישראל, וישראל נבראו על דבר זה לעשות גזרת השם יתברך אשר הוא גוזר עליהם. זה שיש לנו בחירה, כאילו נשמע שאנחנו יכולים לעשות לא לעשות, זה באמת מדומה. לא בשביל זה נבראת. כן, נבראת לבחור, אבל נבראת לבחור בדבר שבשביל זו נולדת. אתה גם יכול לבחור אם לנשום או לא, אבל שנינו יודעים מה התוצאה אם אתה לא נושם. אותו דבר המלאכים, למלאכים אין בחירה בכלל. הם נבראו לעשות שליחות בורם, אין להם בכלל יצר הטוב ויצר הרע, אצלם אין בחירה. ולפיכך מקדימים נעשה לנשמע דבר שהוא מצד העילה. כלל הדבר, משהו מחויב ומוכרח, הוא קודם לדבר שאינו מחויב ומוכרח. כלומר, שהמהר"ל מבין שמה זה נעשה ונשמע, נעשה ונבין את טעמי המצוות. הנשמע פה הכוונה, נבין את טעמי המצוות. אז הנעשה כבר כולל בתוכו שאתה שומע מה לעשות. ברור, אתה לא יכול לעשות אם אתה לא שומע. זה כלול בנעשה. החלק הזה שאתה יודע מה עושים. אבל הנשמע כולל את טעמי המצוות, את שורשי המצוות לספר החינוך. זה אקסטרה. זה העמקה. אבל זה בונוס. אבל זה שאתה חייב לקיים את הדברים זה הכרח. כשבני ישראל אמרו, קודם כל אנחנו מקיימים ואחר כך אנחנו מבינים את הטעם, הם בעצם באו ואמרו, הראשון הוא ההכרח והשני הוא לא הכרח. והסיבה שהם זכו לכתרים, אני עדיין לא מסביר שתיים, אני אסביר את זה בבית הלוי, אבל העובדה שהם זכו לכתר והעובדה שזה דומים למלאכים, כי הם מבינים שקיום התורה ולימוד התורה, לא טעמי המצוות, אבל לימוד התורה כדי לדעת מה לעשות, זה חמצב. בשביל זה העולם קיים, וזה התפקיד של עם ישראל. וזה המוכרח, בשביל זה נולדתי, בשביל זה עם ישראל קיים. השלב השני, להבין את הטעם, לקרב את הדברים לשכל שלי. אז השלב הראשון זה ההתבטלות. רוצה, לא רוצה, זה בכלל לא השאלה. זה התפקיד שלך. כמו חייל בצבא, רוצה, לא רוצה, מזדהה עם הפקודה, לא מזדהה עם הפקודה, זה לא רלוונטי. אתה חייב לקיים את הפקודה. עכשיו בא השלב השני. אומר המהר"ל, זה גם הסיבה למה הקדוש ברוך הוא כפה את ההר. הרי הם רוצים. הם מקדימים מעשה לנשמע. על מה צריך לקפות עליהם את ההר? מה שקפה עליהם הר, אומר המהר"ל, שלא יאמרו ישראל, אנחנו קיבלנו תורה מעצמנו, ואם לא היינו רוצים, לא היינו מקבלים את התורה. אם לא היה כפיית ההר, אז אני אחי אומר, מיכאל ימר אומר, רגע, רגע, הם החליטו שהם רוצים, אז מה זה מחייב אותי? הכל בחירה שלהם, יכלו לא לרצות, כמו שכל ההומגאים לא רוצות. בא כפיית ההר ואומרת, אם אתם לא מקבלים את התורה, אין עולם. העולם חוזר לתוהו ובוהו. זה בכלל לא בחירה שלכם. בלי זה אין לכם זכות קיום. נכון, אתם רציתם, אתם עשיתם את זה. אבל תדעו לכם שלא היה לכם אפשרות. אם הייתם אומרים לא, העולם היה נהרס. אומר המהר"ל, ודבר זה לא היה מעלת התורה. כי התורה, כל העולם תלוי בה. ואם לא הייתה התורה, היה העולם חוזר לתוהו ובוהו. ולפיכך אין ראו שתהיה קבלת התורה בבחירת ישראל. רק שיהיה הקדוש ברוך הוא מחייב ומכריח אותם לקבל התורה. ולכן אמר רב ריש לקיש, מופיע מיד אחרי זה, תנאי תנאי הקדוש ברוך הוא ממעשה בראשית, אם יקבלו ישראל התורה מותר, ואם לא יחזרו לתוהו ובוהו. אז אמרתי שהיום אני מבקש לדבר על שלושה הסברים, וכל אחד חשוב לנו. ההסבר הראשון אומר, קיום התורה, לימודה, לא טעמי המצוות, אבל לימוד מה עושים, וקיום התורה, הוא הרגליים של העולם, ואם אתה לא עושה את זה, אין העולם זכות קיום, אין לך זכות קיום, אין עם ישראל זכות קיום. תתייחס לדבר הזה כמו לימוד חמצן, כמו נשימת חמצן, בסיסי, הכרחי, בלי זה תמות. אני הבאתי שבוע שעבר מאמר ארוך שקראתי של הרב שיינוולד, שנפגש עם הרבה שביעיסטים ושמיניסטים שמסכימים להתמסר להרבה מאוד דברים, ליחידות קרביות, ללימוד באוניברסיטה ועד שתיים בלילה ללמוד פסיכומטרי, ולא מספיק, לא מספיק מסכימים להתמסר ללימוד התורה. ואני חושב בגלל הנקודה הזו של המהר"ל, שהיא לא מספיק ברורה להרבה אנשים שיחית. היא לא נמצאת מספיק באווירה של הציבור שלנו, שלימוד תורה זה א' ב', כי בלי זה אין עולם. זה לא בונוס, זה לא יתרה. זה לא טוב, תלמד את זה בזמן הפנוי. זה תשתית העולם. וזה תשתית עם ישראל, וזה התשתית שלך. בשביל זה נוצרת. והכפיית הר הייתה לידיע את העולם שכלית בנקודה הזאת. ונעשה ונשמע זה נבע מתוך הבנה שכלית של עם ישראל. עם ישראל אומר לקדוש ברוך הוא, הבנו, זה התפקיד שלנו. כמו אותו חייל שהולך לסיירת כי הוא מבין שבלי זה לא תהיה תקומה לעם ישראל. אם לא יהיה סיירת ולא יהיה קרבי, עם ישראל, המדינת ישראל לא תקום. האויבים מיד ישמידו אותם. אז כמו שזה ברור לחבר'ה, ולכן הם מתמסרים, כמו שלימודים אקדמיים ברור, כי בלי זה לא היה לי מקצוע, ולא אוכל להתקדם בחיים, ולא אוכל לפרנס, עוד לפני שני הדברים האלה, בא התלמוד תורה. והתלמוד תורה הוא פשוט החמצן של העולם. בלי זה לא ילך עולם. זה הסבר ראשון של המערה. וזה אומר שיש פה הבנה שכלית של הדברים. ואנחנו צריכים ללמוד אמונה וללמוד את הבנה למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ולדון בדרך השם וברמח"ל, כדי לספוג את הדברים שכלית ברעיון הזה של לימוד התורה וקיום מצוותיה הוא חמצן האדם, חמצן עם ישראל, חמצן העולם. הסבר מספר 2. אומר ילקוט ראובני, הוא מביא את המגיד. איקה למידק. איך יעשו קודם שישמעו? איך באמת אפשר? מה זה נעשה ונשמע? איך אפשר לעשות לפני ששומעים? אתה לא יודע מה עושים. ותו, איך יקאמו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע? לשון אברה, אקתי לא מליל ולא פקיד לאורייתא. היה צריך לכתוב כל אשר ידבר השם נעשה ונשמע. מה זה כל אשר דיבר? הוא עוד לא דיבר. אומר המגיד, איש כך דעה לא עטו לאלמה שמו נשמותיין אורייתא. הנשמה שלהם כבר שמעה. הניצוץ האלוקי, חלק אלוק ממעל, כבר נמצא בפנים. ומשום הכי כל אשר דיבר השם לנשמתן, כי לא עתו לאלמה. וכל אחד ואחד מישראל יכול למימר כל אשר דיבר השם לנשמתן, כמו שכתוב כל המלמדים אותו, שהמלאך בא ומלמד אותו כל התורה כולה, ומשביע אותו לקיים אורייתא. אז ההסבר הראשון של המהר"ל דיבר על שכל, והסביר שנעשה ונשמע, הכוונה נעשה, נקיים את המצוות, ונשמע טעמי המצוות. המגיד אומר, נעשה הכוונה, נקשיב לקול הפנימי שלנו. כי הנשמה שלנו כבר שמעה. זה חלק מאיתנו, זה לא משהו זר. זה אני, זה אישיותי, זה קדוש ברוך הוא שנמצא בתוכי. אז הנעשה מתייחס לעבר, למה? כי הנשמה שלי כבר שמעה את זה, כי הקדוש ברוך הוא כבר נמצא בתוכי. לפעמים אתה שומע מחבר את המושג, אני לא מתחבר. אומר הרב קוק, בתורה אין דבר כזה, כי זה שלך, זה שלך. אתה רק, יש איזשהו סכר שאתה צריך לשבור אותו כדי להתחבר. אבל כל יהודי מתחבר. הקדוש ברוך הוא ככה ברא את היהודי, הוא מתחבר. אם הוא לא מתחבר, זה בגלל שיש איזשהו חיץ חיצוני, אבל זה, ברגע שהוא יסיר את זה, הוא מיד ירגיש. כמה בחורים פה הרגישו? באו לדבר איתי על זה, שעד האירוסין הם בעצם לא הרגישו את הקשר. למה? ופתאום יום אחרי האירוסין הרגישו קשר עצום. האירוסין הוא רק משהו פורמלי, אז מה קרה? הדילמה, כן, לא, זה מתאים, זה לא מתאים. הספק הזה, המלאק, ספק, הספק הזה גרם שהם לא יכולים להרגיש את הקשר. ברגע שהם קפצו למים והחליטו זהו זה, פתאום הם הרגישו, כי היה פה איזשהו סכר, הסכר היה הספק. הספק נעלם, הם הרגישו. אז הרב קוק בכלל לא מדבר על שכל, הרב קוק מדבר על רגש. והרב קוק אומר, כל התורה היא פנימית לאדם. יתרה מזאת, הרב קוק אומר שכל מטרת המצוות היא רק להביע את הרגשות שלו. זה כמו שאדם שנותן מתנה לשני כדי להביע את הרגשות. אבל זה נמצא בתוככי. וזה הכוונה נעשה ונשמע, כי הנשמה שלי כבר שמעה, לכן זה לשון עבר. לכן זה דומה למלאך. כי מלאך אין לו בכלל בחירה, הוא מחובר לקדוש ברוך הוא לגמרי, במאה אחוז שלו. אין לו התאבטות. אין לו מחשבה כזאת, אני לא מחובר. כי אין לו מה שמוציא אותו מהחיבור. כל מה שמוציא אותנו מהחיבור זה דברים חיצוניים. נצליח לפתור אותם, להתגבר עליהם, נרגיש את הקשר. Okay. הבאנו כבר שבוע שעבר, המשך למגיד. אומר הרב קוק, כל דבר שאינו בטבע צריך הוא בתחילה קשה ולימוד. דבר שהוא חיצוני ממני, אז אתה צריך קודם נעשה ואחר כך נשמע ואחר כך נעשה. אבל מה שההכנה הטבעית גמורה בו, משהו חלק ממנו, אהבת אדם לאשתו, אהבת אדם לילדיו, הוא לא צריך ללמוד את זה. אין צריך ללמוד מוקדם. האדם שט אל העשייה. זה המאגית. הנשמה שלי כבר שמעה, זה כבר חלק ממני. אחר כך באה המכה. אבל המכה היא באה כתוצאה מהקשר. אז הנעשה בא לבטא את הקשר, וכתוצאה ממנו אני מעמיק. אז שימו לב, לפי כל שיטה אני מסביר. א', מה זה נעשה ונשמע? ב', במה הדמיון למלאך. המהר"ל, נעשה ונשמע, זה נעשה, זה הכרחי, זה תפקידנו, זה ברור לנו שכלית, כמו שלמלאך הדברים ברורים במאה אחוז. ונשמע זה טעמי המצוות והכל בשכל. אצל הרב קוק נעשה ונשמע, נעשה זה הקשר הנפשי, וכתוצאה ממנו באה המכה. כמו שאצל המלאך, בגלל שאין יצר הרע, יש קשר מהותי 100% לקדוש בו. כמו שאצל הרוסין, הרבה פעמים הספק גורם לחוסר ההרגשה, יכול להיות שגם אצלנו לפעמים הספק, אני באמת, זה באמת אני, הספק הזה גורם לחוסר ההרגשה. לכן אני חושב שמהר"ן והרב קוק קשורים. אם בשכל תבין שזה התפקיד שלך, אז יהיה לך גם יותר קל להתחבר. כל עוד אתה לא מבין בשכל, אז השכל הוא השכל. אז אי הבנה בשכל היא השכל. תבין אותה, יהיה לך כאן יותר להתחבר. הבנה שלישית. אומר בית הלוי על הפרשה שלנו. יש להבין. בשעה שהקדים, אם כן, אז רק שני קטר אחד, למה שניים? ומה הרעיון של ההקדמה? איתה בזוהר, נעשה עובדין טאבו, נעשה, נקיים מצוות, נשמע פתגמין דאורייתא. הרי דנעשה הוא קיום המצוות, ונשמע הרי קבלת לימוד התורה. אז נעשה זה המצוות, ונשמע זה לימוד התורה. אומר רבי תלוי, גדל למה הסדר חשוב, אם היה כתוב הפוך, נשמע ונעשה, אז הפשט היה שכל מטרת לימוד התורה הוא כלי כדי שתדע מה לעשות. חובר את הדרכה. ללמוד על מנת לעשות. אבל לימוד התורה יש לו שני פנים. האחד כדי לדע איך ומה לעשות, כדי שלא עם הארץ יהיה חסיד. אבל לימוד התורה הוא גם תחליף בפני עצמו. ישראל חייב ללמוד את כל דיני כהונה, למרות שבחיים הוא לא יהיה כהן. רק שבני ישראל אמרו נעשה ונשמע ולא נשמע ונעשה, הם לא התכוונו להגיד שהם ישמעו בלי ללמוד, אלא הפשט הראשון יהיה, אנחנו נלמד תורה כדי לדעת מה לעשות. הדבר השני הוא, אנחנו נלמד תורה גם בלי קשר לעשייה. יש נשמע שלא קשור בכלל לשאלה מה עושים. אני חושב שזה מאוד רלוונטי לבית המדרש שלנו. הרבה חבר'ה באים ושואלים, רגע, למה לא לומדים מסכת שבת? למה לא לומדים אליבא דהלכתא? מה הרעיון של העיר? ויכול להיות שזה בסוגיות שלכאורה לא רלוונטיות בכלל. כל השאלה אם היא זינתה בין האירוסין לנישואין, היום זה לא קיים. היום עושים את האירוסין ואין נישואין יחד. למה ללמוד כל כך הרבה דפים על פתח פתוח מצאתי בין האירוסין לנישואין כשזה לא שייך? אומר בית הלוי, זה בדיוק הנעשה ונשמע של בני ישראל. אתה יודע אם הם קידו שני כתרים? כי הם אמרו, אנחנו רוצים ללמוד תורה בשני אופנים. אופן אחד כדי לדעת מה לעשות, אליבא דהלכתא. ואופן שני, אחרי שעשינו, בלי קשר לעשייה. גם בדברים שהם לא רלוונטיים. גם בשאלה של זנות בין אירוסין לנישואין שהיום לא קיים, כיום עושים את האירוסין והנישואין ביחד. ואז הם קיבלו שני כתרים, ואז הם דומים למלאכים. מה הפשט? למה באמת יש עניין בעיון? למה יש עניין ללמוד דברים שהם לא אליבא דהלכתא? כי ללימוד התורה יש ערך נוסף. מאשר הערך רק מה לדעת ומה לעשות. אומר הבח, תשמעו טוב רבותיי, כי הבח הזה הוא יסודי ביותר. על מה עבדה הארץ? על שלא ברכו בתורה תחילה. אז למדו תורה, אבל לא אמרו ברכות התורה. נו, זו סיבה שבשביל זה ילכו לגלות? למדו תורה! היום יש ציבור שלם שבכלל לא לומד חס ושלום. אז למדו כולם. בשביל זה הולכים לגלות. ולמה באמת לא ברכו בתורה תחילה? מה, הם לא ידעו שיש מצווה לברך? הם לא ידעו, הם לא למדו את הגמרא, צריך לברך? או להבין סתם? אומר רבך, כשעושים תפילין לא מברכים. כי עשיית תפילין זה איכשהו מצווה. זה לא המצווה עצמה. הם למדו תורה. כן, כל היום. אבל הם חשבו שכל המטרה של לימוד תורה זה כדי לדעת מה לעשות. אני לומד נטילת ידיים כדי לדעת ליטול ידיים. אני לומד כושר כדי לא לעבור על כושר. אני לומד שבת כדי לא לעבור על התה בשבת. ממילא בשבילם כל הלימוד היה איכשהו מצווה. תשמעו, יש פה יסוד ענק. אם זה הכשר מצווה, אז ממילא לא מברכים על הכשר מצווה, כמו שלא מברכים על עשיית תפילין. לכן הם לא בירכו, לא כי הם זלזלו, כי כך הם הגדירו מה זה לימוד תורה, והם אמרו שזה ברכה לבטלה. אז הדקדוק שלהם בהלכה גרם להם לא לברך, כי הם הבינו במשמעות של לימוד תורה, זה תדריך לפני קרב, אבל זה לא חשוב, מה שחשוב זה הקרב. זה תדריך לפני קרב. אומר רבך, אבל לתלמוד תורה יש ערך אחר לגמרי. שנהיה עוסקים בתורה כדי שתתעצם נשמותינו בעצמות ורוחניות וקדושת מקור מוצא התורה. מעבר לתידוך לפני קרב, מעבר לשאלה מה עושים, יש ללימוד תורה מטרה ומרחיב את הנשמה. את אותו חלק ללא קמימל הוא הופך מניצוץ ללפיד. וכשאדם לומד תורה, אומר רבך, תדבק נשמותינו וגופינו ברמח איברים ושיסה גידים. אז התורה נהפכת להיות חלק ממך. כי אותו חלק אלוה נהיה לפיד, אז אתה מרגיש אותו. אז לימוד תורה זה לא רק ידיעות. זה לא רק לדעת מה עושים. כן, זה פן אחד, הוא חשוב מאוד. אני לא בא לזלזל פה, לא בלימוד הלכה, ולא במחשבה שחייבים לדעת, כי חטא תעבור עבירות. זה הנעשה. ונעשה כולל את לימוד התורה בשביל לעשות. ועל זה הם קיבלו כתר אחד. כי הנעשה עצמו יש לו חשיבות עצמית, שאתה מקיים את כל ההלכות, אתה יודע איך עושים אותם. אבל הם קיבלו כתר שני על ההקדמה, ועל ההבנה שיש נשמה שלא קשור לנעשה, הוא כבר בא אחרי הנעשה, והוא בא כדי שאתה תהיה רוחני. כדי שכל האיברים שלך יהיו קשורים לקדושה, ולקדוש ברוך הוא שמקור התורה. זה הופך אותך להיות אדם נעלה יותר, קדוש יותר, קרוב יותר לקדוש ברוך הוא. מה זה קשור ללכת לגלות? אז זה עבדה הארץ. אז תעניש אותם, אבל מה זה קשור? אומר רבך, ואם היו עוסקים בתורה לכוונת הזאת, היו הם המרכבה והיכל לשכינתו יתברך. כי הייתה השכינה ממש בקרבם. והייתה השכינה קובעת דירתה, והארץ הייתה מאירה מכבודו. ויהיה קישור בין פמליה של מעלה עם פמליה של מטה, והיה משכן אחד. אם הם היו מלאים קדושה, אז הם היו מורידים את הקדושה לארץ, וארץ ישראל הייתה נהפכת לקדושה. הקדושה שלהם הייתה משפיעה. הם היו מקרינים קדושה, והיא הייתה משפיעה על החברה ועל הסביבה ועל ארץ ישראל שהם גרים בה. אבל מכיוון שהם הבינו שזה רק במטרה של הכשר מצווה לדעת מה לעשות, והם לא למדו לצורך הרחבת הנשמה, אלא רק לידע הדינים, ולא נתכוונו להתעצם, להידבק בקדושה ורוחניות התורה, עשו פירוד ונסתלקה שכינה מן הארץ, והארץ נשארה בגשמיותה, בלי קדושה, וזה גורם חורבנה ועבדתה. לא יאומן. אתה יודע למה עוזבים את הארץ? כי אין קדושה. אז ממני לא שייכת לעם ישראל. ולמה אין קדושה? כי אצלך אין קדושה. אז אתה לא יכול להקרין קדושה. אז אין קדושה בסביבה, אין קדושה בחברה. אין קדושה בסביבה, אין קדושה בחברה, עוזבים את הארץ, היא לא מתאימה לעם ישראל. חלק מההשפעה שלנו, והחשיבות הגדולה שנשפיע על עם ישראל, וכל אחד פה חייב לצאת מהישיבה כשהוא שליח והוא משפיע. זה לא שאלה אם הוא יודע לדבר, זה לא שאלה אם הוא קריזמטי, זה השאלה אם הוא מקרין קדושה. אם הוא ילמד תורה כדי להתעצר בקדושה, הוא יקרין קדושה, הוא ישפיע על כלל ישראל. זה מטרת העיון. זה המטרה, לא לומדים גם לא עלי בדי הלכתה. גם, לא רק. כי יש עצם הלימוד, גם אם היום לא, אין עושים וניסויים לא ביחד. אבל זה שאתה שובר את הראש להבין, מה זה שווה הנפשי, זה נדר, זה נאמנות. זה גוף הגורם לניצוץ האלוקי שלך לגדול. וזה גוף הגורם לך להיות אדם אחר, רוחני יותר. וחי את הקדושה ומקרין אותה החוצה. וכל זה נמצא בהקדמה של נעשה ונשמע. לכן אני אומר ששלושת ההבנות שאנחנו לומדים היום הן כל כך יסודיות לנו. אני מבקש לסכם ובזה לסיים את השיחה, למרות שהכנתי עוד הרבה יותר. הבנה ראשונה של המהר"ל, שכל. נעשה זה הכרח, בשביל זה אנחנו קיימים, בלי תורה העולם יהרס. אז אדם שלומד פה תורה צריך להרגיש בבית המדרש, אני מקיים את העולם. לא יהיה תורה, לא יהיה קיום העולם, לכן הקדוש ברוך הוא כופה את ההר. זה לא נובע מבחירה, זה נובע מהכרח. אין, ברא את העולם כדי שתאמו את התורה בתוך העולם. הבנת טעמי המצוות זה בונוס, זה לא הכרחי. לימוד התורה כדי לדעת מה לעשות ולקיים, זה הכרח, וזה העיקר, וזה עיקר חיי. וזה אנחנו חייבים להבין היטב, היטב, היטב בשכל, ולכן זה דומה למלאך. ולכן מקבלים כתר, מקבלים את הכתרים הזה שמבינים בשכל מה תפקידם בעולמם. הבנה מספר 1. הבנה מספר 2 של המגיד במדרש ושל הרב קוק בעניה. אנחנו לא צריכים קודם לשמוע, כי אנחנו כבר מרגישים. יש לנו כבר את אותו חלק אלוקה. זה אנחנו, זה התעודת זהות שלנו. זה אנחנו. אנחנו אחר כך נלמד כדי לבטא את ההרגשה. כמו שאדם שמרגיש ומביא מתנה כדי לבטא את ההרגשה שלו. וממילא זה דומה למלאך, כי למלאך אין בחירה, אז מלאך מרגיש, הוא יודע שבשביל זה הוא נברא והוא מרגיש את זה. אם אני נסכם את המהר"ל והרב קוק, את הנקודה המשותפת שלהם, לפני שנסכם את הבית הלוי ובזה נסיים, לנו יש בחירה. אנחנו יכולים לזרוק את הכל. אבל אנחנו צריכים להבין שבעצם הבחירה היא מדומה. כי אם אתה לא תעשה את הדברים, איך הרב קוק אומר, אתה מתקומם כנגד עצמך, כי לכך נבראת. זה הכפיית ההר לפי הרב קוק. אומר הרב קוק, אם אתם מקבלים את התורה מוטה, מגלים את מציאותכם העצמית. ואם לאו, שם תהיה קבורתכם, וכל המציאות מתקוממת לנגדיכם, כי אתם מתקממים מול עצמיותכם. אז יש לנו בחירה, וטוב שיש לנו בחירה. אבל המטרה של הבחירה היא להעצים את ההבנה ולא לא להתבלבל. זה צריך לבוא מאיתנו, אבל זה צריך לבוא מאיתנו בהבנה כאילו שאין בחירה. אסור שהבחירה תבלבל אותנו. אלא המטרה של הבחירה היא להעצים את ההבנה של התפקיד שלה. הבנה שלישית, בית הלוי, לעשות כולל את לימוד התורה כדי לדעת מה עושים. זה כי אין לימוד תורה של הכשר מצווה, ולכן על זה הם לא בירחו, אבל יש את הנשמע. יש את לימוד התורה שמעצים אותך בקדושה, בקרבת השם, הופך את החלק אלוק המימן ללפיד. ואז אתה אדם אחר, ואתה מקרים קדושה לסביבה. וכשזה לא קיים, אז ממילא יש ריק בארץ, אז אין קדושה, אז עם ישראל לא יכול להיות בארץ הצורת, לכן הוא עוזב את הארץ, לכן גולים. אני באמת חושב שכדי להגיע לאותה שלימות שאנחנו מדברים עליה, אנחנו זקוקים לשלושת הפירושים גם יחד. ואולי אפילו בסדר, קודם כל צריך הבנה שכלית, מה תפקידי, למה השם ברא אותי, מה תפקידו של עם ישראל בדור הזה, שחזר לארץ ישראל, בדור של גאולה, מה תפקידו? הדברים חייבים להיות ברורים בשכל, כי אם הם לא יהיו ברורים בשכל, אני גם לא אוכל להרגיש. כמו אותו בחור שכל מה מתלבט, ובגלל ההתלבטות הוא לא מרגיש. לכן כל כך חשוב הלימוד אמונה, לכן כל כך חשוב הנקודה בעבודת השם הכי מעריב. זה חייב להיות הבייבי שלנו, זה חייב להיות הנקודה שאנחנו מדגישים. לברר את הדברים שכלית קודם כל. היטב, מה התפקידי בעולמי? לשם מה נבראתי? לשם מה יש עם ישראל? לשם מה יש עולם? ועולם כל כך מורכב ומבולבל בהסתכלות ראשונה. למה השם ברא את זה כך? אסור להתעלם מהשאלות. כשזה יהיה מובן, אז יבוא גם הצד הרגשי. ואותו חלק אלוק הממעל יורגש. וכשנלמד את התורה, כן, לכן אני אומר זה שלושה שלבים. נלמד את התורה לא כדי רק לדעת מה לעשות, לא רק בתור הכשר מצווה. אלא כמו שהבח אומר, כדי שתתעצם נשמותינו עם המקור של התורה, ונהפוך את הניצוץ האלוקי לפיד, אז ממילא נגמור עם לפיד, ולא נגמור עם ניצוץ. וזה התפקיד שלנו פה בישיבה. להפוך את הניצוץ ללפיד. לכן נקרא ספר הברית. רק פה. מה זה ברית? לפי כל אחד מההסברים, בזה אני אסיים, ברית הכוונה, כן, כמו ברית נשואים, אני לא יכול בלעדיך, אתה לא יכול בלעדיי. כן, הקדוש ברוך הוא לא יכול בלי עם ישראל, כי בלי עם ישראל לא יהיה עולם. עם ישראל לא יכול בלי הקדוש ברוך הוא, כי בשביל זה הוא נוצר. אז הברית באה לסמן את התלות הזאת, כביכול הקדוש ברוך הוא לא יכול בלעדינו, כי לא יהיה עולם בלעדינו. ואנחנו לא יכולים בלעדו, כי לא נעשה את התפקיד שלנו. לכן דווקא פה בהקדמת נעשה ונשמע, אז תורה מוגדרת כספר הברית. לפי ההסבר השני והשלישי, ברית נישואים, הכוונה, נהפכים להיות בשר אחד. אתה מרגיש את זה פנימה. זה חלק ממך, זה ברית. לכן יש ברית מילה, זה לעולם איתך, לעולם אין עולה, זה לא משהו משתנה, זה משהו יציב, קיים, זה חלק ממך. זה המגית, שכבר הנשמה שלך שמעה, זה חלק ממך, זה הרב קוק, זה חלק ממך, וזה הבית הלב. ברגע שהניצוץ יהיה לפיד, זה חלק ממך, ממילא זה ברית. לכן רק בפסוק הזה התורה מופיעה כספר הברית. ברכותיי כברכת כהן אדיוט. אני רוצה לברך את כל הציבור שנזכה להעמלה של תורה ונזכה כולנו אכן להרגיש את ספר הברית. על ידי הקדמת מעשה ונשמע, על ידי המלה של תורה, על ידי האווירה המיוחדת שיש פה של הדיבוק חברים. אחד הדברים שהתורה נקנית בהם, וברוך השם הדיבוק חברים בישיבה הוא נפלא, גדול ומעוצם. עם הכולל, כולם עובדים יחד, נפלא ביותר. שנזכה להרגיש שזה תפקידנו, נבין את זה בשכל 100% ונחיה את זה ברגש 100%. וממילא ספר הברית, כשנרגיש שזה ברית, יהפך גם להיות כתבו לכם את השירה הזאת.